אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. ואיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים עם במבצרים. ומה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. כך מופיע בפרשתנו תיאור העבודה של המרגלים בפרק י' ג' פסוקים ת' ז' עד כף. המרגלים נשלחים למשימה המורכבת ממספר חלקים. ראשית, לתצפת על הארץ ועל העם היושב בעליה ברמה הביטחונית. כמו כן לבדוק את מצב הארכיטקטורה. הארץ עם טובה או רעה, והערים מבוצרות או פרזות. כמו כן, המצב הכלכלי, האם הארץ מצמחת עצים. לבסוף, משה דורש שיביאו איתם הוכחות למצב הכלכלי, פרי הארץ. המרגלים נשלחו לאסוף נתונים ופרמטרים שיעזרו להבין את דרך כיבוש הארץ. נעקוב אחרי מספר פרשנויות בנושא זה, על מנת להעמיק את ההבנה. נתחיל בפסוק י"ח, המתאר את הארץ והאנשים היושבים עליה. מדרש הגדה לומד על הקשר בין המבנה הארכיטקטוני מול חוזק הלוחמים. וריתם את הארץ מהי, וכמה סימנים נתן להם שיכירו אותם למוטב. כי כך אמר להם, אם תראו אותם שם יושבים במחנים, הם גיבורים מאוד ואינם חוששים משום אדם. ועל כן דעו לכם כי הם גיבורים. ועל שהם גיבורים בטוחים בכוחם. וגנאי הוא להם לשב בערי בצורות. ואם הם יושבים במבצרים, דעו כי הם חלשים. המדרש הגדה מביא את הפירוש המוכר והמובן המקשר בין היכולת הפיזית של לוחמי ארץ כנען לבין מבנה הארכיטקטורה של הערים. מבנה עיר מבוטן ומבוצר מלמד על לוחמים חלשים הסומכים על המבנים על מנת שיגנו עליהם. לוחמים חזקים חיים בערים שאינה מחוזקות. בימי התנך כמובן לא היו טילים אשר יכולים לעקוף חומות או להרוס אותם. הלחימה הייתה פנים מול פנים, ולכן חומות וביצור היו מונעים את הלחימה הזו. מי צריך למנוע לחימה שכזו? מי שמפחד שיפגע מלוחמה שכזו. לכן ההבנה היא שהמתאם מדויק. רש"י מפרש את הדברים בצורה מעט עמומה יותר. את הארץ מהי? יש ארץ מגדלת גיבורים ויש ארץ מגדלת חלשים. יש מגדלת אוכלוסין ויש ממעטת אוכלוסין. רש"י מסביר כי הארץ עצמה מגדלת גיבורים ויש כמובן ארץ שלו, וכן לגבי ריבוי האוכלוסין. איך הארץ מגדלת חזקים או חלשים? ניתן להסביר זאת בצורה פשוטה. ארץ הררית הקשה לתפעול היא ארץ שמגדלת אנשים שיכולים לטפס. ארץ מישורית לא מאתגרת אנשים ברמה הפיזית היומיומית במובן זה. כמובן שארץ שכזו מעולה למרתונים, אך בימי קדם הדבר היה פחות נפוץ. כמו כן, ארץ ללא מים רבים, אשר עבור כל טיפת מים צריך ללכת רחוק ולצמצם במים, לא מסיפה ילודה, וכן מאתגרת את גידול הילדים הרבה יותר מאשר ארץ שופעת מים. רבי חיים פלטיאל מקשר בין החוזק לבין כמות הלוחמים. כך הוא אומר, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב, תימה, דמעיקר אמר להם לאותם כוחם והדר חלשותם, ובתרחי חלשות תחילה. ואת ארץ מורי הרב דאחי כאמר, החזק הוא הרפא, בזה תרגישו אם מעט הם עם רב. וסייפה דקרא סימן לרישי, ואחי כאמר, אם מעט מהם במקום אחד, אז דעו כי חזקים הם וסומכים על גבורתם. רבי חיים פלטיאל מסביר כי כאשר ישנו צבא חזק, מספיק כי הוא יהיה בבחינת צבא קטן וחכם. כלומר, כאשר יש טקטיקה מוצלחת וחוזק מערכתי, אין צורך במיליוני חיילים. לעומת זאת, כאשר אין חשיבה מסודרת והמפקדים אינם מומחים בלחימה אורבנית, הצבא סמוך על חוק המספרים הגדולים. גם אם לא כל החיילים לוחמים טובים, הממוצע יהיה בסדר. לכן כאשר נגדיל את הכמות, נגיע בהסתברות טובה ללוחם סביר שיצליח להגן על מדינתו. פירוש העמק דבר מדבר על חוזק מנטלי במובן זה. החזק הוא הרפא, משמעו אם חזק הוא בדעתו או נרפא בליבו. מעניין הדבר כי בפירוש זה ישנה הנגדה של חוזק בדעת ורפיון בלב. ככל הנראה החוזק מתחיל בוודאי ברמת התודעה. הנדסת התודעה, מושג המוכר לנו כיום, מכוון לרעיון זה. ברגע שמשכנעים אדם על ידי מניפולציות כלשהן, הוא מאמין בדבר ומחזיק בו, ואף יטען טענות על מנת להגן על מה שחונך, כי נכון. כאשר החייל משוכנע בצדקת הדרך ונכונות הנחימה, הוא נחשב כחזק עלי בדי עמק דבר. לעומת זאת, חוסר השכנוע והלבטים משפיעים על הלב. ישנו פחד ויראה מפני הבאות. לאור זאת, החייל עתה נחשב חלש, ובירתו מלחמה יברח. המלבים מסביר בצורה של סינתזה עם הארץ את מצבו של העם. כך הוא אומר, והנה ציווה להם לטור שלושה דברים, וכולם היו רק לראות הטובה היא אם רעה. הוא ריתם את הארץ ואת העם, שהוא לראות טבע האקלים ואווירו, לעניין החיים והבריאות. וזה ישוער שישקף על הארץ בצירוף יושביה, כי ידוע שיש ארץ שאווירה טוב לפני אנשים גיבורים, ולא לפני אנשים חלושי המזג. למשל, מדינת אפריקה יתקיימו בה הכושים שמזגם חם, וינזקו בה הלבנים שמזגם רך, ואין יכולים לסבול החום הגדול. וכן יש מדינה שאווירה חזק, ופירותיה השמנים ממרוב החום והלחות, ולא יתקיימו בה רק אנשים חזקים, לא אנשים חלשים, אשר לא יוכלו לסבול חריפות האוויר והחום, ושמנות המזון ופירותיה. ובפרט כשבאים לשם מאקלים אחר. וזה לא יודע, רק בשיעריכו ייחוס הארץ טבעה ומזגה ואווירה, בערך ייחוס העם, חוזקם וחולשתם, ריבוים ומיעוטם. וזה שאמר, וראיתם את הארץ ואת העם. רוצה לומר, תאריכו ייחוס שניהם זה לזה. ואמר את הארץ מהי, רוצה לומר, טבעה ומזגה, חם או קר, יבש או לח, ואת העם היושב עליה, מילת עליה, מורה, אווירה החיצוני, וטבע הכלים, הפועל על חיי האנשים ופריותם. החזק הוא הרפא, המעט הוא אם רב. מלבי מסביר כי ישנו קשר הדוק בין העם והארץ. הוא נותן כדוגמה שבטים אפריקאים במדינות אפריקה, שהמערכת הגופנית שלהם תואמת לאזור בו הם חיים. כמובן שברמה המדעית היום יש הסתגלות מסוימת של בני האנוש שעוברים ממקום למקום למשך דורות. אם כן, לאחר זמן היכולת של מהגרים להסתגל לסביבה אפשרית. הרש"ר הירש מנתח את מצב האוכלוסייה בצורה נרחבת ומגיע למסקנה אחרת. וכך הוא אומר, וראיתם את הארץ מהי? זו שאלה על טבעה הטופוגרפי של הארץ דרך כלל. אם היא ארץ הרים או ארץ מישור, אם היא עשירה או ענייה בנהרות וכדומה. ואת העם היושב עליה, זו שאלה אתנולוגית על טבעם הגופני, הרוחני והמוסרי של יושביה. החזק הוא הרפא, שאלה זו מבליטה נקודות שונות שיש לבדוק אותן בהקשר זה. נראה לנו שיש חשיבות לניסוח השאלה, החזק הוא הרפא. בניגוד למנהגו בשאר כל השאלות, אין הוא נוקט בשאלה זו את מילות ההפך, האם. אם נשקול את משמעות השאלה הזאת, הרי נראה במבט ראשון שהיא השאלה המכרעת ביחס למשימת הכיבוש. אם האוכלוסייה היא חזקה, הרי קשה או אי אפשר לכבוש את הארץ. ואם האוכלוסייה היא חלשה, הרי חששות אלה בטלים. אך הכתוב בא לשלול דווקא תפיסה זו של השאלה. מבחינת טובתם של ישראל, אין זה חשוב כלל אם האוכלוסייה היא חזקה או חלשה. אין כאן שאלה של או-או. ולפיכך השאלות כתובות רק זו בצד זו, כאפשרויות שונות ולא כניגודים. ובכך כבר קיבלה שליחות זו אופי שונה לחלוטין ממה שהעם נתכוון לו תחילה. עליהם להכיר את הארץ כמות שהיא עתה, לא לצורך הכיבוש, אלא כדי ללמוד מוסר השכל לדורות. אם הם ימצאו חסרונות בארץ וביושביה, יספרו עליהם לבניהם אחריהם, שיזכו ויבחינו כי עתידה הארץ לפרוח ויושביה עתידים לסגשג, על ידי שמירת השם וברכתו. אם ימצאו בארץ שפע ועושר, יבינו מאליהם לאיזו ברכה היא עוד תגיע כשהשם ישים בה את עיניו לטובה. ומעל הכל, כשיראו את עוצמתו של הכנעני יושב הארץ, תהיה זו להם אזהרה לדורות. כי הכוח והעוצמה לא יצילו אומה מאבדון אם תעבור על חוק המוסר האלוקי. וכך יזיר עמוס את בני דורו המשחיתים את דרכם בלא לחשוש לעתידם, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם אשר כגובה ארזים גובו וחוסן הוק העלונים, ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. הריגול על הארץ בא ללמד מוסר השכל אליבא דרש"ר הירש. הוא לא רק בא לתאר את המצב הקונקרטי לצורך הלחימה. אם הארץ טובה, ההבטחה האלוקית רק תגביר את עוצמתה. אם העם חזק, יבינו מה המשמעות של ביטחון בעוצמה צבאית בת חלוף, שהשם יעלים כדי שעם ישראל יוכל למחול את הארץ. יש פה רעיון מוסרי, ולאו דווקא עצה טקטית מלחמתית בלבד. ראינו את מצב העם היושב בארץ ישראל. נמשיך עם הצבא הפיזי של הארץ בפסוקים י"ח וי"ט. נתחיל ברשבם. וראיתם את הארץ מהי, אם היא בתחילתה ארץ יערים או חלקה או ארץ מתוננת ולחה. כי לפי מה שתראו את הארץ, תכינו לו כלי מלחמה לסטט את היערים ולהכין הליכת חילותיכם. הבמחנים יושבים ובערי המבצר, כל זה לדעת אם צריכים לעשות דייק וסוללות, לכבוש את הערים. רשב"א מכוון את הפרשנות בראייה מהארץ למצב הטופוגרפי. גם בימינו מצבו הפיזי של שטח לחימה משפיע על ההכנה לקראת הלחימה ולצורת הלחימה. לא ראי לחימה בשטח פתוח ללחימה בשטח בנוי. לא ראי לחימה בשטח ביצתי ללחימה בשטח יבש. האבן עזרא מסביר את הדברים בצורה כללית יותר. ומה הארץ הטובה היא? שהאוויר שלה והמים שלה טובים. רבי אברהם אבן עזרא מפרש את הבדיקה אחר הארץ עבור האוויר והמים, כלומר המצב הביולוגי של הארץ. מעניין הדבר כי המים והאוויר ובפרט חמצן הם התנאים לחיים אשר תרים אחריהם בכוכבים אליהם האדם מנסה להגיע ולמצוא חיים חדשים. במובן זה אבן עזרא טוען כי המרגלים צריכים לחפש אחר סימן חיים. עתה נביא את פירושו של המלבים במובן של הארץ. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? היא בחינה שנייה לראות איכות הארץ לישיבת בני אדם. שיש ארץ שבריאה בטבעה ואינה טובה ליישוב מחסרון המים והמעיינות. כמו שכתוב, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, או היא מלאה צורים מוסלעים בלתי נאבדת ונחרשת. וכל זה שייך לישוב הארץ, כמו שאמר אשר הוא יושב בה. ואם זה יראו, אם טובה לבנות בה בניינים, וזה יוודא מבניין הערי ואיכותם, אם יש בערים גדולות ומבצרים או פרזים ישבו. בשאין להם אבני גזית, או שהם עניים מלבנות להם כרכים מוקפים חומה. וזה גם כן עדות שלא נמצאו ביניהם דברים יקרים, שיראו בעבורו שיבוא רגל זרים לארצם. ועל כן יושבים פרזים לבטח, כי לא יחריתם אויב. המלבים פותח בפרשנות דומה לאבן עזרא במושג חיים. לאחר מכן הוא עובר לאושרה של הארץ. המבנה הארכיטקטוני קשור ישירות למבנה האוכלוסייה ולאושרה. אם הארץ עשירה במחצבים, הרי יש על מה לשמור ולבנות מבצרים. אם אין אוצרות טבע במדינה, אין אף זר שירצה להפריע למנוחת התושבים. לא מדובר על חוזק צבאי לעת מלחמה, אלא דווקא ביטוי למצבה הגיאולוגי של הארץ, וכפועל יוצא לאושר התושבים. הרש"ר הירש מפרש את פסוק י"ט, כקשר המלא בין האדם לאדמתו. וכך אומר הרש"ר הירש, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? זו שאלה על טיב הארץ כאדמת האדם. לאל נאמר ואת העם היושב עליה, נמצא שהוא דן בעם ולא קשר לארץ. והרי הוא שואל איך העם חי ומתפתח על אדמתו. ואילו כאן נאמר ומה הארץ אשר הוא יושב בה? נמצא שהוא דן באוכלוסייה שבתוך הארץ. והרי הוא שואל איך סגולות הארץ משפיעות על יושביה ומעצבות את אופיים. מה מעלת הארץ כמקום המתה של התפתחות לאומית? הטובה היא אמראה מבחינה זו. האם היא מקדמת או מעכבת את חיי התרבות הרוחניים והמוסריים של עם? הרינו מזכירים את מאמר חזל שלנמד מן הניסיון, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הרש"ר הירש מסביר כי פסוק י"ט מדבר על הארץ כמצע לצמיחה לאומית. הארץ היא מקום צמיחתו של עם. ארץ שקשה לחיות בה, קשה להגות ולחשוב מחשבות בה. אנו מכירים את הביטוי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. האוויר או האווירה משפיעים על היכולת ליצור ולחדש. במקומות בהם העם היהודי נרדף על בסיס יומיומי, היכולת ליצור הייתה משמעותית פחות מאשר בעת שלום. בוודאי ברמת הזיכרון, חיבורים בעת רדיפות נעלמו ברמה המעשית משום שהפורים הרסו ומחקו יצירות שלמות או חלקים מתוכם. עד כאן ראינו ביטויים למצב העם ולמצב הביולוגי או הגיאולוגי של הארץ. נעבור אותה לפסוק כף אשר מתייחס לרזון או השומן של הארץ ולהימצאות עץ. נתחיל במדרש אגדה. כך אומר המדרש אגדה, ומה הארץ השמנה היא עם רזה, ומה סימן נתן להם שיבחינו אם היא שמנה או אם היא רזה? כך אמר להם, אם תראו הארץ שהיא חרסית וצונמה וטרשים, היא רזה. ואם תראו אותה שהיא מזובלת ושחורה, היא שמנה. היש בעץ? שאלו אם עדיין איוב קיים, ואם לאו שהיה בארץ עוץ ושנותיו ארוכות כעץ, שהיא מת דעו לכם שלא נשאר להם זכות. המדרש אגדה טוען כי השומן והרזון מתייחס למצבה הגיאולוגי של הארץ, קרוב לפירושו של המלבים. אך הוא לא קושר את המצב הגיאולוגי למצב הארכיטקטורה של הארץ, אלא למצבה הפיזי, לצבע של האדמה. המדרש מוסיף ואומר כי העץ אינו עץ אמיתי, אלא מתייחס לאדם המגיע מארץ עוץ וחי זמן רב כעץ. אותו אדם הוא איוב, שיכול להגן ברבה הרוחנית על הארץ כנגד אויבים. כלומר, יש לחפש, האם ישנה חומה בצורה רוחנית המגינה על תושבי הארץ. ההשוואה היא בין ימי חייו של איוב שהיו ארוכים לימי צמיחתו של עץ. הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ו עמוד א' לומדת בהווה אמינא גזרה שווה עוץ ועץ. במסקנה הגמרא מסיקה את מה שמעלה המדרש. בפשט המילים ארץ עוץ היא ארצו של עוץ מבני ארם. עץ הוא לא שם של מקום, אלא של צמח רב שנתי. אם כן, מהי המשמעות של אותה מחשבה בהרמת אהבה אמינה כי עוץ ועץ קשורים? אפשר לומר כי יש מסורת על גזירת הכתוב או כי הדימוי של המילים ברמת האותיות מוביל למסקנה שיש קשר. אפשר גם לומר אולי יותר מזה כי עץ הוא בעל שורשים וענפים המצמיחים פרחים אשר מוציאים פירות. כלומר, העץ עצמו מתאר צמיחה והשתלשלות של דורות מהשורשים הדומים לאבות אל הילדים שדומים לפירות. עוץ עצמו הינו חלק משושלת של בני ארם בנו של שם, אשר צאצא אחר של שם שאנו מכירים הוא אברהם אבינו. שורשיו של העץ ושורשיו של עוץ נפוצו על פני כל הארץ. נמשיך בפירושו של רשב"ם על שומן ורזון. השמנה היא להודיע לישראל שימצאוה זבת חלב ודבש כמו שהבטיחם. בדיקת השומן של הארץ מתייחסת לדברים שומניים שקיימים בארץ, חלב ודבש. הריגול אחר הארץ, אליבא דרשב"ם, בא לאמת את ההבטחה האלוקית, כדברי הרש"א הירש, על הארץ. רבי חיים פלטיאל מכוון את החיפוש אחר עצים למקום יותר פונקציונלי. היש בעץ? לעשות מצור. החיפוש אחר עצים לפי רבי חיים הוא לצורך הלחימה. בניגוד לפרשנים הקודמים שטענו כי יופי ונוי של הארץ קשור להבטחה של הקדוש ברוך הוא או להבנה של מבנה הארץ, כאן הרעיון הוא שימוש בנמצא בארץ כדי לכבוש אותה. הספורנו מסביר את הארץ השמנה או רזה כמצב הפיננסי. השמנה היא באושר ובנכסים, כאומרו אשר לא במסכנות תאכל בלחם. היש בעץ, גפן ותאנה ורימון, זית שמן ודבש שנשתבחה בהם. השומן בנכסים והאושר של הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, מתארת ארץ מושכת את העין, שרוצים לבוא ולהשקיע בה את המרץ והמשאבים האנושיים והכלכליים. הכלי הקר מייחס את העץ להשגחה אלוקית, אך לא במובן של איוב כהגנה על התושבים. ועל דרך הנסתר אמר, היש בעץ עם עין, דומה למה שאמרו ישראל, היש השם בקרבנו עם עין. כי לא היו ישראל מסופקים במציאות השם יתברך, כי לא נאמר היש השם עם עין, אלא יודעים היו שיש השם, אבל היו מסופקים אם הוא בקרבם משגיח עליהם, או אם מסרם תחת ממשלת המערכה. כך רצה משה לחקור אם הארץ היא יושבת בצל השם, וארץ אשר עיני השם דורש אותה תמיד, או אם היא תחת המערכה כשאר הארצות, ורמז במילת עץ צל השם. העץ מייצג את הקדוש ברוך הוא המגן בצילו על עם ישראל. משה מבקש, אליבא דכלי יקר, בבדיקה זו לראות אם הארץ יושבת בצילו של השם, כך שהוא מגן על עם ישראל. העצים הפיזיים הם רק סימן לצל שמגיע מן שמיה. אור החיים מסביר או מרחיב את היריעה לגבי המצב הבוטנאי בארץ. היש בעץ, פירוש שם המין. אם יש בה כל מין עץ, אם עין, פירושו, אם יש עץ שאינו נמצא בה, והוא מאמר הכתוב לא תחסר כל בה. אור החיים אומר כי משה מבקש לדעת אם יש עצים שחסרים בארץ ישראל. הוא מקשר זאת להבטחה אלוקית כי לא חסר בארץ ישראל דבר. יש פה אימות של ההבטחה אלוקית כרש"א הירש והרשב"ם לאל. אך החשיבה היא על עצם היותה של הארץ שלמה ומלאה כל טוב. נסיים בדברי הרשע רירש על הארץ, השומן והרזון והעצים. ומה הארץ? זו שאלה על טיב אדמת הארץ כמקור למחייה ולרווחה לאומית. באומרו, השמנה היא, עם רזה, כבר מיצה את השאלה על פוריות הארץ. ולפיכך קשה לומר ששאלת היש בעץ מתייחסת לעצי פרי. גם אין להניח שעץ סתם הוא עץ פרי. אלא נראה לנו שזו כוונת השאלה. רצונו לדעת אם יש בארץ חורשות ויערות מלבד שדות ופרדסים. שכן, במקומות החורש מתפתחת תעשייה מאליה, שהרי אין שם מקורות מחייה אחרים, לא חקלאות ולא מראה. הרשע רירש מסביר כאן כי משה רוצה לדעת את כלל המצב של הריאה הירוקה של ארץ ישראל, לצורך תעשייה, חיים ועוד. יש כאן מחשבה כוללת על החיים בארץ ישראל. ראינו מספר פרשנויות על המצב הכלכלי, ביטחוני, פיזי ורוחני שמשה רוצה לבדוק בארץ ישראל על ידי שליחת המרגלים. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי. תהליך איסוף מודיעין, או ריקונסנס. בתקיפות סייבר, התוקף בדרך כלל מבצע מספר שלבים, על מנת להגיע למטרה ולתקוף ולהצליח. השלב הראשוני בדרך כלל הוא איסוף מודיעין. בשלב זה התוקף רוצה להבין מול איזו מערכת הוא מתמודד, מהן מערכות ההגנה המקיפות אותה וכו'. איסוף מודיעין יכול להתבצע בכמה צורות. הפשוטה שבהם היא איסוף מידע אודות האדם המשתמש במערכת. פרטים חשובים יהיו כתובת האדם, מספר הטלפון שלו, האתרים בו הוא גולש וכדומה. פרטים אלו יכולים לעזור להבין באילו סיסמאות האדם משתמש ואילו לחצים או גירויים יכולים להשפיע עליו על מנת לחשוף פרטים חסויים של כרטיס האשראי שלו, הגישה למחשב וכו'. צורה נוספת היא מידע רשתי אודות המערכת. התוקף רוצה למפות לעצמו את הצורה בהרשת אותה הוא הולך לתקוף בנויה. אילו רכיבי חומרה קיימים, כמה ראוטרים יש במערכת וכו'. כך הוא יכול לדעת אילו חלקים במערכת מעניינים ומה הדרכים הרלוונטיות להגיע לכל רכיב. בנוסף, התוקף רוצה לדעת באילו דרכים או בשפה המקצועית פורטים אפשר להיכנס למחשב מסוים. בשפה המקצועית הוא מחפש אילו פורטים פתוחים במערכת אותה הוא רוצה לתקוף. דרך פורטים אלו, מבחינתנו אפשר לדמות אותם לחלונות של בית, דרך אותם פורטים אפשר להיכנס למחשב במידה והם פתוחים ולתקוף את המערכת. הסברנו את נושא איסוף המודיעין בהתקפת סייבר. עתה ניגש לחבר בין שני התחומים. ראינו מספר תחומים אותם המשה מבקש מהמרגלים שיבדקו בארץ ישראל. לדוגמה, המלבי מסביר כי בקשתו של משה לבדוק את הצורה הארכיטקטונית של המבנים בארץ, בא לבדוק אם תושבי הארץ אינם עשירים, אשר יש להם ממה לפחד, או שמא הם חיים בפרזות, במובן זה שהארץ ענייה במשאבים. בנוסף, רבי חיים פלטיאל טען כי בקשתו של משה לבדוק אם יש עץ בארץ, היא כדי לוודא שיש חומרים לבניית מצור. שני פירושים אלו הם דוגמה לאיסוף מודיעין, שעוזר לעם ישראל הנכנס לארץ להבין מול מה הוא הולך להתמודד, ובאילו כלים הוא יכול להתמודד. בצורה דומה, תוקף סייבר אוסף מודיעין על מנת להבין דרך אילו כניסות הוא יכול להיכנס למערכת אותה הוא תוקף, מה מבנה המערכת, מה הוא יכול להשיג מתוך המערכת ועוד. לסיכום, הכרנו מספר פרשנויות אודות בקשותיו של משה מן המרגלים. הכרנו את השלב הראשון בתקיפת סייבר שתוקף מבצע איסוף מודיעין. קשרנו בין שני התחומים דרך כלל הפרשנויות, וביניהם המלבים על המבנים בארץ ורבי חיים פלטיאל לגבי העצים בארץ ישראל. שבת שלום.